שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על איך לרפא חרדה חברתית. למה זה בכלל חשוב? ואיך הרווחה הנפשית והגופנית, הבריאות וגם אריכות הימים שלנו קשורה לדבר הזה? אנחנו יכולים לדבר קודם כל על מה זה חרדה חברתית, איך היא באה לידי ביטוי, מעגלים שמשפיעים על המצב ואיך להגיע לרווחה חברתית בכל אחד משלושת המעגלים האלה. אני הולך לתת לכם כלים מיידיים ליישום מיידי שכבר תוכלו להתחיל להשתחרר ולייצר לכם מרחב של רווחה חברתית, מה שיכול להשפיע באופן ישיר על הריפוי, על ההרגשה ועל אריכות הימים שלכם, כי מחקרים ממש מראים שרווחה חברתית משפיעה לטובה על רמות הסטרס שלנו וגם על אריכות החיים שלנו, אריכות הימים שלנו. אז מקווה שתהנו, שם לכם פה סיפור ריפוי קצר ויאללה, ניפגש בצד השני, נתחיל את הפרק. דרך אגב, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שממנו אתם צופים, תעשו את זה, אני בטוח שזה הולך לעזור לכם הרבה.
היה לי איזשהו אימג' כזה של הבר שאני רוצה להיות, עניין אותי יותר המקום של לרפא את הנפש שלי, של להרגיש יותר ביטחון בחיים שלי. דן קפץ לי בסרטון בפייסבוק, ומשהו בזה דיבר אליי, והלכתי אחרי הלב ונרשמתי. בתהליך היו יותר ויותר רגעים בהם הרגשתי שאני מתקרבת לעצמי במקומות שפעם הייתי שופטת את עצמי, במקומות שמאוד סניתי בעצמי. הרגשתי את האנרגיה במרחב של הקבוצה ורואים אותך כמו מי שאתה באמת. זה פתח לי איזושהי דלת גם להמשיך את הריפוי שלי. הלב שלי יותר פתוח, אני יותר מממשת את עצמי. דברים שלא היו מדויקים לי הסתיימו והתרחקו ממני. איך שאני השתניתי, אז גם הסביבה שלי השתנתה. אחר כך גם הצטרפתי להכשרת מטפלים. חשוב לי שאנשים יעברו ריפוי, כי אני יודעת שזה אפשרי.
אז מה זאת חרדה חברתית? מה אנחנו יכולים לעשות כבר עכשיו כדי להתחיל להשתחרר מהדברים שמקבעים אותנו וגורמים לנו לא להרגיש בסיטואציות כאלה, או אפילו אולי להימנע מסיטואציות כאלה? מה שכן חשוב להגיד זה, קודם כל, שחרדה חברתית במידה כזאת או אחרת זה משהו שלכולם יש, אוקיי? זה שאתם אולי מוצאים את עצמכם לפעמים בסיטואציות חברתיות ומרגישים כזה לא נעים, מאוד עסוקים בתוך הראש במה יחשבו עליי, ואיך אני מתאים את עצמי למה שיחשבו, ואיך שאני רוצה שיחשבו עליי טוב, תבינו שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי נורמלי. ומה שעוד חשוב להבין, זה שמחקרים, למשל, מראים באופן חד וחלק ומשמעותי, שקשרים חברתיים וסביבה חברתית טובה, עם קשרים טובים ועמוקים עם הסביבה שלנו, הם לא רק חשובים, הם קודם כל מרגיעים, הם מייצרים חוויה של ביטחון, והם יכולים להיות מאוד חשובים בתהליכי ריפוי, ובכלל באריכות ימים, שחקרו אזורים שבהם אנשים חיים באופן הרבה יותר ארוך מאזורים אחרים, גילו שהגורם החברתי הוא גורם חשוב ומכריע לבריאות שלנו. אז מעבר לזה שאנחנו רוצים להרגיש יותר נינוחים, עם האנשים שסביבנו ויותר נינוחים בכלל, בחברה, כל חברה ובכל סביבה, אנחנו צריכים להבין לא רק שהנינוחות הזאת חשובה, אלא זה גם ממש ממש חשוב לבריאות ולאריכות ימים שלנו. ואנחנו חיים היום בעולם שמצד אחד יש כאילו פתאום אנחנו כל כך הרבה יותר מחוברים מאיך שהיינו לפני, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, עם ההתפתחות של רשתות חברתיות. מצד שני, מפה יש משפט כזה שגברת רביה שואלת במפגשים, מפה יש לו 5,000 בפייסבוק, 5,000 חברים בפייסבוק ועדיין מרגיש בודד. וזה נכון, כל כך הרבה חברים אולי ברשתות החברתיות, ובאיזשהו מקום ההרגשה הזאת של הבדידות אולי זה המחלה של הדור החדש, לא רק של הדור החדש. ויש פה איזה אבסורד כזה, כי כאילו אנחנו מחוברים יותר, אבל בתכלס, באיזשהו מקום, הקשרים הוחלפו למשהו שהוא הרבה פחות עמוק, ובאיזשהו מקום כל אחד כזה מסתובב, הרבה אנשים היום מסתובבים בעולם, בהרגשה שהם נמצאים בתוך איזושהי בועה מנותקת מהסביבה ומהעולם. ואני מאמין שאנחנו כמו עץ, ועץ בשביל לסגשג, הוא לא צריך רק לדאוג לעצמו ולענפים שלו, עץ בשביל לסגשג, הוא מחובר לאדמה, הוא מחובר גם לעצים אחרים, הוא מחובר לאוויר ולשמש, והוא מחובר להכל. וגם אנחנו, בשביל לסגשג, להגיע לרווחה נפשית וגופנית, חשוב מאוד שנוכל לפתח את היכולות החברתיות שלנו ולרפא את החרדה החברתית. אבל יש את הלופ, אוקיי? אמרנו שיותר קשרים, יותר קשרים חברתיים, טובים ואיכותיים, יכולים להוריד עומס עצבי, אבל זה גם עובד בצורה אחרת. יכול להיות שיש לי איזה חלק שהוא מאוד מפחד, או מאוד נמנע, או מאוד מופעל אל מול סיטואציות חברתיות, אז או שאני נמנע מהם, או שאני שומר עליהם כאיזה משהו שטחי מאוד, ומה שקורה זה שאז יש לי פחות קשרים איכותיים חברתיים עם הסביבה שלי, מה שעוד יותר מוריד את רמת הביטחון שלי, מה שעוד יותר מעלה את העומס העצבי, במילים אחרות את תחושת החרדה בחיים שלי, וזה לופ שאנחנו ממש ממש רוצים לצאת ממנו, אוקיי? אז המטרה של הפרק הזה שאנחנו נוכל ממש ממש לצאת מהלופ הזה ולהבין את כל הדבר הזה הרבה יותר טוב. אז בואו נבין שנייה אחת איך חרדה חברתית יכולה לבוא לידי ביטוי, אוקיי? אמרנו כבר על עיסוק חוזר ונשתם במה חושבים עליי, ובנסות להתאים את עצמי לסביבה, שלפעמים זה בא אפילו חשבון עצמי או על חשבון האותנטיות שלי. חרדה חברתית יכולה להיות, יש מנגנוני התאמה או מנגנוני הסתגלות שיכולים להוביל לזה שאנחנו אולי בסיטואציות חברתיות, אנחנו נמצא את עצמנו במקומות שאנחנו מקטינים, מצמצמים ומעלימים אפילו את עצמנו רק מתוך חשש שאנחנו מרגישים קטנים ושזה מאוד מאוד סוגר עלינו. או שיש עוד מנגנון שזה דווקא מנגנון הפוך שיכול לגרום לנו כמו להגדיל את עצמנו מעבר לגודל הרגיל שלנו. מכירים את זה שזה קורה לפעמים שאנחנו רוצים כדי להרגיש שייכים חברתית, אנחנו מאוד מאוד מנסים להסתמך ולתת את המשקל על התדמית שלנו, על מה שאנחנו מוצאים בנו שיש לו שווי או שיש לו ערך, כמו העיסוק שלנו, ההתמחות שלנו, או דברים כאלה ואחרים, אוקיי? כשאנחנו נשענים הרבה על התדמית שלנו ועל האגו שלנו, אז זה גם, זה מרגיש לא נעים, אוקיי? ומה שאנחנו יכולים להבין זה שיש קשר מאוד מאוד הדוק בין עומס עצבי לחרדה חברתית, אוקיי? ואם אתם שואלים אותי, הייתי אומר שחרדה חברתית היא משהו שגם מוסיף לעומס העצבי שלנו, והיא גם משהו שנגרם מהעומס העצבי שלנו. מה זה עומס עצבי? בשתי מילים, עומס עצבי זה מצב שבו מערכת העצבים שלנו תקועה על מצב הישרדות, ושהיא תקועה על מצב הישרדות, אז מופעלים בתוך הגוף, בגוף ובנפש שלנו, בעצם זה משפיע על הכל, לאורך זמן עומס עצבי ממש מייצר שחיקה של הגוף ויש לו ממש השלכות מאוד עמוקות על הבריאות, על איכות החיים וגם על הרגשות שלנו ועל התפקוד שלנו ועל הקוגניציה, ממש משפיע ממש ממש על הכל, אוקיי? ואת הנושא החברתי אנחנו יכולים לחלק לשלושה תחומים עיקריים וחשובים, אוקיי? אני מתחיל מהמשמעותי ביותר למשמעותי פחות, אבל הוא גם משמעותי. ואפשר תחשבו על זה כמו שלושה מעגלים. מה שיש במפגש בין שלושת המעגלים האלה נקרא לו רווחה חברתית, אוקיי? אז איך אנחנו יכולים להגיע לרווחה חברתית? המעגל הראשון, זה הדבר הכי הכי חשוב, זאת מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. למה זה כל כך חשוב? כי מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, איך שאנחנו רואים את עצמנו, רמת הביטחון שאנחנו חווים בעצמנו, רמת הביטחון מאיפה היא מגיעה בקשר שלנו עם עצמנו, רמת הערך העצמי שלנו, איך שאנחנו תופסים את עצמנו, אוקיי? לפעמים רמת הערכה העצמית שלנו יכולה להיות בעודף, או לרוב היא תהיה גם במקום של חסר, אוקיי? והיכולת שלי לאהוב את עצמי ללא תנאי. כי כל הדברים האלה, מה הם נותנים לי? הם נותנים לי בסופו של דבר את החופש להיות מי שאני בכל רגע נתון, אוקיי? כמו שאני חופשי. וזה לא שולל את זה שאני בטווח הרחוק תמיד שואף להשתפר ולהתקדם, ואני רואה את הדברים שפחות טובים אצלי, אלא אני באמת חופשי להיות מי שאני, כמו שאני, עם המעלות שלי ועם החסרונות שלי. וזה מקום שאנחנו רוצים לשאוף עליו. אבל מה מונע מאיתנו להיות במקום הזה? יכול להיות שנתנו לחשוב, יכול להיות שהייתה לנו נטייה לחשוב שרמת הביטחון שלנו והערך שלנו וכל המחשבות שלנו כזה על עצמנו ביחס לדברים שקרו בעבר או ביחס לדברים שאנחנו רוצים לעשות, מסוגלים או לא מסוגלים, או ואפילו הדימוי העצמי שלנו הם מי שאנחנו. אבל זה בסך הכל דפוסים. אלה דפוסי חשיבה שהם מגיעים ממתישהו בעבר, אוקיי? והרבה פעמים אנחנו, רוב בני האדם נוטים להזדהות עם הדפוסים שלהם. רוב בני האדם נוטים לראות דפוסים כמשהו שהוא כמו חלק מהחיים. כמו מי שאני, אוקיי, זה מי שאני, אלה הדפוסים שלי, זה מי שאני. אני כאילו, יש לי פחות ביטחון, אני בן אדם שיש לו פחות ביטחון עצמי, אני בן אדם שפחות אוהב אנשים, אני בן אדם שיותר אוהב להסתגר עם עצמו. יכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שזה משהו שהוא נרכש ולא אופי מולד שלנו. רוב הסיכויים שזה לא אופי מולד שלנו. רוב הסיכויים שזה קשור לדברים שחווינו במהלך חיינו, שנטמעו ונצרבו אצלנו במערכת העצבים, וגרמו לנו לפתח תפיסת מציאות מסוימת. אז הצעד הראשון זה קודם כל להבין שהדפוסים שלנו הם לא אנחנו. המחשבות שלנו הם לא אנחנו, הדפוסים שלנו הם לא אנחנו, הדימוי העצמי שלנו, רמת הביטחון העצמי שלנו, כל הדברים האלה הם לא אנחנו. הם חלק מאיתנו. ושאנחנו יכולים לראות אותם כחלק מאיתנו וכמקום חיצוני, אנחנו יכולים להתחיל ולהטיל ספק במה שסיפרנו לנו לעצמנו עד עכשיו על עצמנו, אוקיי? למשל, בתהליכים שלנו אנחנו ממש מדברים לעומק על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו ועל איך היא נצרבה מהעבר, ואנחנו ממש משחררים את העומס העצבי, משחררים את מערכת העצבים מאותם עומסים שנצברו שם בעבר, ורגעים שחלקם התחילו ביודין. מה זה יודין? יודין זה רגע ספציפי בזמן שהכניס את מערכת העצבים למצב הישרדות, והרבה פעמים התקבע בזיכרון שלנו, ועליו אנחנו בונים כל מיני תפיסות, גישות, זהויות, התנהגויות, אוקיי? ואמונות, אוקיי? וקודם כל מאוד מאוד חשוב להבין שזה בסך הכל שיח. ואם זה רק בסך הכל שיח פנימי עם עצמנו, אנחנו אולי כבר יכולים להתחיל לייצר שיח פנימי אחר מעצמנו, אוקיי? בגלל זה דרך אגב, לעבודה של ריפוי עצמי, יש השפעה מאוד מאוד עמוקה גם על החוויות החברתיות שלנו, גם על מי שאנחנו בסביבה וגם מי שאנחנו בעולם. אם זה היה דבר אחד הכי משמעותי לעבוד עליו, הייתי אומר שזה זה, זה מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. כשאנחנו מרפאים את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, אנחנו יכולים באמת לרפא המון מערכות יחסים אחרות בחיים שלנו, כי אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים בתפיסה שלנו אל מול אותם אנשים אחרים. אוקיי? אז זה המעגל הראשון, וזה המעגל הכי חשוב שהכי חשוב לטפל בו. המעגל השני זאת מערכות היחסים שלנו עם אחרים. אז זה היה מערכות היחסים שלנו עם עצמנו ומערכות היחסים שלנו עם אחרים. ואחד מהדברים שפועלים אצלנו כל הזמן, לדרך אגב, למה כל הזמן, למה נושא של חרדה חברתית זה נושא שמפעיל אותנו כל כך ומפעיל כל כך הרבה אנשים כל הזמן, אוקיי? למה הנושא החברתי, מה חושבים עליו, מה יגידו, איפה אני זה, יעריכו, לא יעריכו, יבינו, לא יבינו, העבודה שלנו כל כך הרבה חשובה לנו, כי באיזשהו מקום יש בתוך המוח שלנו מנגנון אוטומטי שכל הזמן רוצה למדוד את הסטטוס שלו ביחס לסביבה. כל הזמן רוצה למדוד את הסטטוס שלו החברתי ביחס לאנשים אחרים וביחס לסביבה שבה אנחנו נמצאים. למשל, אם אני אקח אתכם עכשיו ואני אשים אתכם בתוך מסיבה סגורה של של סלבים, אוקיי? באופן אוטומטי המוח שלנו רואה אנשים שהם סלבים, כן? וישר רוצה וישר כזה חושב רגע אחד, הם הסטטוס החברתי שלהם מאוד גבוה, הם מוכרים, הם ידועים, ואני אולי לא רואה את עצמי ככזה, אז באופן אוטומטי אנחנו נשים את עצמנו במצב של סטטוס נמוך יותר, אז ברור שאנחנו נרגיש פחות נוח להיות בסביבה כזאת. אבל זה לא חייב להיות ככה. כי כל הנושא הזה של סטטוס זה משהו שהוא אוטומטי, שאנחנו עושים באופן אוטומטי, אבל יש לנו אפשרות לבחור, לא להתנהל מתוך המקום הזה, ולהתחיל לשאול את עצמנו שאלות, ולהתחיל לראות איך אנחנו יכולים להתנהל מתוך מקום ופרספקטיבה אחרת. אוקיי? מה ההורמון דרך אגב שמקושר לסטטוס החברתי שלנו, למקום שלנו בלהקה, בוא נקרא לזה ככה, למעמד שלנו בלהקה, מקושר להורמון שקוראים לו סרוטונין, רמות סרוטונין, ורמות הסרוטונין שלנו יכולות לעלות ויכולות לרדת. האמת שיש כל מיני גורמים שמשפיעים על זה, אבל מתי שאנחנו מרגישים שאנחנו פחות מאנשים אחרים ופחות מהסביבה, רמות סרוטונין נמוכות מאוד משפיעים על רמת הסטרס שלנו ורמת העומס העצבי, וממש מלא מחקרים מראים שמתי שרמת הסרוטונין יורדת, אז אנחנו הרבה יותר חשופים לעומס עצבי שיכול להשפיע על כל המנגלונים בתוך החיים שלנו, ואז אנחנו מגיעים למפגש חברתי ואנחנו מאוד 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 לחוצים, אוקיי? וטריק אחד שאפשר להתחיל לעשות מעכשיו כדי להתחיל להעלות רמות סרוטונין, זה להבין שסרוטונין משפיע על הפיזיולוגיה שלנו, וגם הפיזיולוגיה שלנו משפיעה על רמות הסרוטונין במוח שלנו. אז קודם כל, הדבר שיש לנו הכי הרבה שליטה עליו, ואני לא אדבר עכשיו על לרפא את היודין, כי זה, 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 זה משהו שאני לא יכול עכשיו לרפא לכם את היודין, כן? שתרפו לעצמכם את היודין שלכם, שקשורים לקונפליקטים החברתיים שלכם בפודקאסט, כי צריך בשביל זה סביבה, וצריך מרחב תומך, וצריך עוד הרבה מסביב, אבל מה שכן אפשר להתחיל לעבוד עליו, זה הנושא של שפת הגוף שלנו. זאת אומרת, כשאני נמצא בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות בחיים שלי, מול אנשים כאלה ואחרים, אני יכול לראות, אולי עכשיו תוך כדי שאני מדבר, אתם יכולים לחשוב על כל מיני אנשים שלידם אתם מרגישים קטנים יותר, יש אנשים שלידם אתם מרגישים גדולים יותר, אנשים שלידם אתם מרגישים נמוכים יותר, או סביבות חברתיות שבהם אתם מרגישים בטוחים יותר או פחות בטוחים. והתרגול שאני מזמין אתכם להתחיל לעשות, זה להתחיל לראות מה קורה לשפת הגוף שלכם, בסיטואציות כאלה ובסיטואציות כאלה. אתם לא חייבים לחכות שיקרה סיטואציות חברתיות שונות, אתם יכולים ממש לעצום את העיניים עכשיו ולדמיין, או אם אתם בנהיגה אז אל תעצמו עיניים, אבל אפילו רק תדמיינו בעיניים פתוחות אפילו, שאתם נמצאים בסביבה שאתם בה מרגישים ממש ממש ביטחון, אוקיי? שיש לכם כבר ממש ביטחון שם, ואתם יודעים שהסטטוס החברתי שלכם שם גבוה ומעריכים אתכם ואוהבים אתכם. זה יכול להיות אפילו סביבה של הבית שלכם, או אפילו סביבה של חברים מסוימים. מעגל חברתי מסוים. תחשבו רגע על המקום הזה ותתבוננו רגע אחד בשפת הגוף שלכם. איפה הכתפיים שלכם נמצאות? איפה נמצא הראש שלכם? האם הראש מוטה למטה? האם הראש מיישיר מבט קדימה? האם הכתפיים מוטות למטה? או האם הכנפיים משוחות לאחור, הכתפיים משוחות לאחור והגב ישר? זה ההבדל בין רמה גבוהה של סרוטונין לרמה נמוכה של סרוטונין. דרך אגב, מחקר מאוד מעניין מראה שדווקא במקרים מסוימים של חרדה חברתית, רמות הסרוטונין הן גבוהות יותר. רמות הסרוטונין עולות. מה שיכול להצביע על מקום שבו אנחנו רוצים להגדיל, אוקיי? להגדיל ולהעצים את המעמד שלנו או את הערך שלנו בפני עצמנו ובפני הסביבה, ויכול להיות שבמקום הזה לפעמים אנחנו יוצרים איזושהי צרימה וחוסר הלימה, אוקיי? כי יכול להיות שאולי אנחנו רמות הסרוטונין עולות למקום שבו אנחנו מתחילים להסתכל על אנשים מלמעלה בצורה מתנסית כזאת, ולאו דווקא בגובה העיניים, אוקיי? כל הדפוסים האלה זה דפוסים חייתיים אוטומטיים שמגיעים מהגנים שלנו, אבל יש בו עוד הרבה הרבה דפוסים, אוקיי? אנשים שהם חיים ברווחה חברתית, זה אנשים שמסוגלים להסתכל לאנשים בגובה העיניים, לא משנה מה המעמד החברתי שלהם, כי הם יודעים שזה לא מה שמגדיר את מי שהם. אנשים שיש להם רווחה חברתית, זה אנשים שהם מבינים שבסופו של דבר כולנו בני אדם, כולנו עשויים מאותו חומר, מאותו בשר, כולנו מתמודדים עם אולי בעיות שונות, אבל כולנו חווים בסופו של דבר מצוקות שהן דומות ודברים שהם דומים. כולנו הולכים לשירותים, כולנו, טוב, אני לא אגיד דברים שיביחו אותי או אתכם, אבל כולנו עושים את הדברים שאף, כולנו מחטטים באף, אוקיי, לפעמים, בסדר? כולנו, כולנו בני אדם. ומתי שאני לא פועל מתוך המוח האוטומטי שלי, אני יכול לפעול מתוך מה שנקרא המוח הפרואקטיבי שלי. מה זה המוח הפרואקטיבי? קליפת המוח הקדם מצחית, המוח הרציונלי ההגיוני, שמתי שאני לא כל כך מופעל רגשית ואני לא נמצא בעומס עצבי, אני יכול להתחיל ולהסתכל על סיטואציה מתוך פרספקטיבה אחרת, שהיא מחוץ לנעליים האישיות שלי ולחוויה האישית שלי כעצמי בתוך אותה סיטואציה חברתית. אני אסביר, אני אתן לכם דוגמה. אז שנייה אחת, אני רק אסגור את הכלי. קודם כל, הכלי כדי להעלות רמות סרוטונין, זה לא משנה מה, איך אני מרגיש, קודם כל, מושך כתפיים לאחור, מישיר מבט למעלה, אוקיי? ומסתכל קדימה על אנשים בגובה העיניים, אוקיי? דבר ראשון, זה יכול להתחיל לאזן את רמות הסרוטונין שלי, ויכול להרגיע אותי. הנה עוד טיפ להירגעות מיידית בסיטואציות חברתיות. אפשר ממש להתמקד בנשיפה שלנו החוצה, ולשים לב, אם אנחנו לחוצים בסיטואציה לחוצה, מתי שאנחנו נושמים את האוויר החוצה, פשוט לראות איך אנחנו נושמים אותו לאט יותר. זהו. את האוויר פנימה אנחנו יכולים לנשום רגיל, ואת את הנשיפה החוצה, לראות שאנחנו נושפים פשוט לאט יותר, מייטים את הקצב של הנשיפה. מה שהדבר הזה עושה, הוא מרחיב את המרחב בין הריאות שלי, מה שיכול לאפשר ללב שלי לפעום יותר טוב, לפעום עמוק יותר, מה שמשפיע לי גם על עצב הווגוס, שזה העצב של המערכת הסימפתטית, שזה מה שמפעיל את מנגנון הרגיעה של הגוף, וככה האמת שאנחנו עושים את זה באופן טבעי לפני שנרתמים, ככה באופן טבעי אנחנו יכולים לאט לאט להרגיע את עצמנו יותר, להרגיע את עצמנו בחוויה סומטית, אוקיי? זה אומר שאם יש לנו את מנגנון הסטרס של הגוף שלנו, שנמצא ממש במרכז המוח, שקוראים לדבר הזה האמיגדלה, כן? שזה ממש כמו ההזקה שהיא פועלת במצב מצוקה. יכול להיות שאפילו ההזקה הזאת פועלת במצב מצוקה, ואנחנו פשוט לחוצים, ואנחנו לא קולטים שאנחנו נמצאים במצב מצוקה. אז יש שתי דרכים להרגיע את ההזקה הזאת. האמת שיש כמה דרכים, אבל שתי דרכים עיקריות, או מלמטה למעלה, זאת אומרת, דרך הגוף לאותת למערכת העצבית שלנו שאנחנו בטוחים. זאת אומרת, ליישר את הגוף וליישר את הרגש, או דרך הקוגניציה ודרך ההבנה שלנו, דרך המוח הרציונלי שלנו, להראות למנגנון ההגנה, לסירנה הזאת של האמיגדלה, לסירנה של מנגנון הסטרס שמודד לכל מערכת העצבים ולכל הגוף שאנחנו נמצאים במצב חירום, לאותת לה שאנחנו בסדר. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אפשר להתחיל להסתכל קדימה, ולראות אנשים אולי שאנחנו מכירים בסיטואציה הזאת. אולי להתחיל לפתוח איזושהי שיחה עם איזשהו בן אדם, למרות שזה מאוד מאוד מפחיד, כן? אני אתן לכם עוד כמה כלים, איך אנחנו יכולים לשפר את מערכות היחסים שלנו עם אנשים אחרים. ואת ההבדל בין הראייה האוטומטית, אנחנו קוראים לזה הראייה הריאקטיבית, לראייה הפרואקטיבית, הרציונלית. ושאנחנו מפתחים ראייה רציונלית, אנחנו יכולים, גם אם אנחנו עכשיו נמצאים אולי בחוויה של מתח, אנחנו טיפה נושמים החוצה לאט, וטיפה מיישרים את הגוף, מה שכבר יכול לאט לאט לאזן את מערכת העצבית שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות בנוסף, זה להתחיל לפתח את התפיסה שאנחנו קוראים לה כוס מלאה או כוס ריקה. זאת אומרת, בעצם המוח הרציונלי שלנו, קליפת המוח הקדם מצרית, אני אקרא לזה מעכשיו המוח הפרואקטיבי, למי שלא עוקב, יש איזה פרק שלם, סודות המוח הפרואקטיבי, פרק מעולה. מה שאנחנו יכולים לעשות, זה ממש להתחיל להבין רגע אחד, מה הם הדחפים, הצרכים בנפש שלי כרגע, שהם הכי הרבה מבקשים מענה. אוקיי? התחיל לשאול את עצמי, מה אני הכי הרבה צריך עכשיו? ושאני מאומן בלשאול את עצמי את השאלה הזאת, אני יכול גם להתחיל להסתכל על אנשים אחרים, ולראות מה הדחף או הצורך כרגע שהבן אדם הזה מבקש. יש גישה מדהימה שנקראת NVC, Non-Violent Communication, בעברית קוראים לזה תקשורת מקרבת, שפיתח בן אדם מדהים, דוקטור מרשל רוזנברג, זכרו לברכה, שממש פיתח מודל תקשורת חברתי בכלל, שכל כולו מתבסס על זה, של להבין את הצרכים שלנו ולהבין את הצרכים של הבן אדם האחר. כשאנחנו נמצאים במצב הישרדות, מה שקורה, הדבר שהכי מעניין אותנו זה הצרכים שלנו. וכשאנחנו מגיעים לתוך סיטואציות חברתיות, כשהצרכים שלנו לא מסופקים ואנחנו רוצים לפגוש את הצרכים שלנו, זה הסיטואציות שבהם אנחנו יוצאים מוזרים. זה הסיטואציות שבהם אנחנו מייצרים דחייה. זה סיטואציות חברתיות שבהם אנחנו מייצרים איזושהי חוויה שהיא לא נעימה בינינו לבין אנשים אחרים, וכל מיני סיבוכים חברתיים, אוקיי? דרך אגב, זה קורה לכולם, זה קורה גם לי, זה בטוח שזה קרה לכם וזה יקרה לכם, וזה הכל ממש בסדר, זה לגמרי, לגמרי בסדר, אנחנו חמודים ואנושיים. הבעיה שזה קורה כשאנחנו לא מודעים לזה. אם, למשל, באותו רגע, ובוא נבין שנייה אחת, איזה דחפים נמצאים בנפש שלנו? אז יש טוני רובינס פיתח מודל שנקרא ששת הצרכים האנושיים, והוא מדבר על שני צרכים של הנשמה שלנו, של הרוח שלנו, וארבעה צרכים של הנפש שלנו. הצרכים שהם הצרכים של הגנים שלנו שדוחפים אותנו קדימה. הוא לקח בעצם את המודל של מסלו, והוא קצת פישט אותו או שינה אותו. אז הוא אומר שאחד מהצרכים החשובים זה הצורך שלנו בביטחון, להרגיש חוויית ביטחון. לדעת שאנחנו הולכים לחוות עונג בעתיד, או לפחות שלא נחווה סבל בעתיד, זה אחד. זה אחד מהדחפים, דרך אגב, שמתי שהצורך שלנו בביטחון, בהקשר החברתי, דוחף אותנו קדימה, זה יכול או למנוע מאיתנו להיכנס לכל מיני סיטואציות ומרחבים חברתיים כאלה ואחרים, או לייצר מקום שבו כל הזמן אנחנו נבקש איזשהו אישור מהחברה, מהסביבה, על זה שאנחנו בסדר, אוקיי? הצורך השני זה הצורך שלנו בגיוון, שאנחנו צריכים רגע אחד עניין. אני בא למרחב הזה וכרגע אני משעמם לי ואני צריך כאילו איזשהו עניין. אז אנשים שנגיד מתעדפים את הצורך הזה, דווקא יהיה להם מאוד כיף ללכת ולגשת לאנשים שהם לא מכירים ולהתחיל לדבר איתם. אני למשל כזה, זה האופי שלי. זה לא הייתי ככה, תמיד ככה, הרבה פעמים התנהלתי בתוך מקום שצריך אהבה וצריך ביטחון, וברגע שריפיתי את היודינים, את הדחפים בנפש שלי, את הצרכים הלא מסופקים בנפש שלי, במערכת העצבים שלי, פתאום יכלתי לראות כמה זה כיף. הצורך הבא שלנו זה הצורך במשמעות, זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצר איזשהו מצב של סטטוס, לדעת שאנחנו חשובים, כמו שדיברתי קודם, והצורך הרביעי של הנפש שלנו זה הצורך באהבה. ודוקטור מרשל רוזנברג אומר שיש אנשים מסתובבים כל בן אדם מסתובב עם שלט בלתי נראה. ובשלט הבלתי נראה הוא מסתובב עם שלט ש או, כן? שואל את עצמו איך, רגע, או שלט של מצוקה, כן, שמבקש מענה, כמו למשל תאהבו אותי, מבקש ביטחון, מבקש אהבה, מבקש שיעריכו אותו, שיראו אותו, שיבינו אותו, או רצון לתת אהבה. או שהשלט שהוא מסתובב איתו זה, אני רוצה להעניק אהבה, אני רוצה לתת, אני רוצה להיות פה בעבור, אוקיי? זה ההבדל של אנשים שמסתובבים בעולם עם כוס ריקה, לאנשים שמסתובבים בעולם עם כוס מלאה. אנשים שמסתובבים בעולם עם כוס ריקה, הם ירגישו את תחושת החוסר. ומה שהם ינסו לעשות, זה באמצעות המפגשים החברתיים, למלא לעצמם את החוסר, או אפילו יסתובבו עם החוסר וימנעו במפגשים חברתיים, כי זאת הדרך שלהם להשיג איזשהו מרחב של ביטחון בתוך כל העולם החוסר ודאי הזה שנקרא סביבה חברתית, כן? אבל הדרך שלנו לרווחה חברתית היא קודם כל להבין ולהכיר בצרכים שלנו. אני אומר ששלב גם חשוב זה לעבור תהליך עם עצמנו לריפוי עצמי כדי לפגוש את אותם חסכים שנוצרו בנפש שלנו, כי הם לא חסכים שמגיעים מעכשיו, ולדעת איך למלא אותם. צריך בשביל זה כלים, צריך בשביל זה לעבור תהליך עם סביבה תומכת. אבל ברמה התנהגותית אנחנו כבר יכולים להתחיל אולי לחקור רגע אחד. איזה דחפים אנחנו באמת רוצים לפגוש במרחבים החברתיים שלנו? כשאני מגיע למרחב חברתי, מה חשוב לי שיהיה שם? חשוב לי שיראו אותי? חשוב לי שיבינו אותי? חשוב לי להיות בביטוי? חשוב לי לייצר קשרים עמוקים עם אנשים? חשוב לי לקבל אהבה או להרגיש אהבה? חשוב לי להרגיש ביטחון, חשוב לי שיהיה לי ביטחון. ואני מזמין אתכם להתחיל כבר ולשאול, להסתכל על אנשים אחרים במרחבים שאתם מסתובבים, ולהתחיל לראות אותם כאנשים שמסתובבים עם כוס, או כוס מלאה או כוס ריקה. אוקיי? לפעמים גם האנשים שהם הכי מוחצנים, הם עמוק בפנים, יש איזשהו חלק שמאוד רוצה שיקבלו אותם ויאהבו אותם. עכשיו, הדחפים שלנו זה לא משהו שאנחנו יכולים לבחור אותו. אוקיי? זה משהו שהוא חי בנו, זה מה שגורם לנו לחיות, זה מה שדוחף אותנו קדימה, זה מה שגם מייצר קשרים טובים בין אנשים. מערכות יחסים טובות נובעות כשמפגש בין אנשים ממלא אחד לשני את הצרכים. ככל שיותר צרכים נפגשים אחד עם השני במפגש בין אנשים, ככה הקשר ביניהם מתחזק יותר. אוקיי? דרך אגב, זה מה שאנחנו עושים כאן בפודקאסט. יש פה אנשים, ואני יודע, אני מסתכל על הנתונים ששולחים לי בספוטיפיי, שיושבים פה על כל, שראו כל פרק בפודקאסט הזה, ומדהים, איזה כיף זה. זאת אומרת, הם, ובינינו יש מערכת יחסים. אולי אני לא מכיר אתכם, אבל שדעו שאני מאוד מכיר אתכם ומעריך אתכם על זה. יש פה אנשים שמאוד מאוד סומכים עליי ואוהבים אותי, ויש להם מערכת יחסים מאוד עמוקה איתי, כי אני פועל כי אני רואה את הצרכים שלכם, ואני כל הזמן שואף לאיך לפגוש לכם את הצרכים בצורה הכי טובה שאני יכול. למה? כי זה ממלא אותי וזה נותן לי, והנה טיפ חשוב שיכול לייצר רווחה חברתית בחיים שלכם. הטיפ הזה הוא שאם אתם מגיעים לסיטואציה חברתית ואתם מרגישים לא נעים, זה בגלל שאתם מתמודדים כרגע עם צורך לא מסופק בתוך הנפש שלכם. וזה גם בסדר להרגיש לא נעים דרך אגב. תנו מקום ללא נעים הזה. אבל תמשיכו להסתובב במרחב, ובואו תסתכלו עכשיו מעבר לעצמכם על אנשים אחרים ותשאלו את עצמכם, איזה צרכים אתם יכולים לזהות אצל אנשים אחרים במרחב? אוקיי, איזה צרכים אתם יכולים לזהות אצל אנשים אחרים במרחב? ושאתם מזהים צורך כזה, אני רוצה שתיגשו לאנשים האלה ותראו איך אתם יכולים, כן, בצורה שהיא לאו דווקא לבוא ולהגיד כאילו, לבוא ולהגיד כאילו אני רואה שאתה חסר לך ביטחון, בוא נתן לך ביטחון, לא, אבל לבוא ולראות איך אתם יכולים בכוונה שלכם לפגוש עבורם איזשהו צורך, אוקיי? לתת להם איזשהו משהו. לא חייב להיות כל הזמן, לא חייב להיות, זה לא תפקיד שלכם, אתם לא חייבים, אבל לראות, אוקיי? זה כבר, מה שזה עושה באותו רגע, זה באופן אוטומטי מוציא אותנו מתוך עצמנו, מתוך המצוקה שלנו, גורם לנו לראות שלאנשים אחרים מסביבנו גם כן יש מצוקות, מאפשר לנו להרגיש שאנחנו לא לבד, ועכשיו זה גם יכול לייצר לנו אינטראקציות עם אנשים אחרים. ושאתם פותחים שיחה עם בן אדם, או מתחילים לדבר עם בן אדם, בין אתם מכירים אותו או לא מכירים אותו, אתם יכולים פשוט להתחיל לשאול שאלות, להתחיל להתעניין. ואתם תראו שיש אנשים שעצם ההתעניינות שלכם בהם, והשאלות שלכם אותם, כבר גורמים להם להרגיש יותר טוב. ואנשים במרחב, ככל שיש אנשים במרחב חברתי מסוים שיותר מעריכים אתכם ויותר אוהבים אתכם ויותר התחברתם אליכם, אליהם, ככה אתם מרגישים יותר נינוחים במרחב הזה. כן, כן, כן. ככה אתם מרגישים יותר נינוחים במרחב הזה. ויכול להיות שאתם במרחב חדש לגמרי, במרחב שכבר אתם מכירים אנשים, אז אני בטוח שזה הולך לשפר את מערכות היחסים שלכם, רק הטיפ הזה, אוקיי? והנה עוד טיפ קטן שממש קשור לזה. את הצורך שאני מזה, שאני הכי רוצה לקבל, בין אם זה אהבה, או שיעירו אותי, או שאני לא יהיה לבד, לכו ותעניקו לאנשים אחרים. כשאתם מעניקים לאנשים אחרים, אתם הופכים את הצורך הזה למשאב. זה הופך להיות מקום שבו אתם רק מתמלאים יותר ויותר, ורק מספק אתכם יותר ויותר. כי מהמקום שלי, רגע אחד, שאני הופך את הצורך שלי בלקבל אהבה, למקום שבו אני נותן אהבה למישהו, או את הצורך שלי לקבל הערכה, למקום שבו אני הולך ואני רואה אנשים ומביע וגורם להם להרגיש מוערכים, בין אם זה אני מציין משהו שהם עשו טוב, או משהו שאני רואה שהוא חיובי אצלהם, או בין משהו שקרה בעבר ואני רוצה להוקיר אותם עליו. אני, למשל, כל הזמן, שאני נמצא בסיטואציות חברתיות, אני כל הזמן שואף להיות במקום שבו אני רוצה להעניק. לפני שאני אגיע למעגל השלישי, אז אמרנו, המעגל הראשון, מערכת יחסים שלי עם עצמי. המעגל השני, מערכת יחסים שלי עם אחרים. יש עוד מעגל שאנחנו נדבר עליו עוד מעט. אבל בשביל להסביר על המעגל הזה, אני רוצה לספר לכם שנייה אחת על החוויה שלי עם חרדה חברתית, שזה היה מציאות החיים היומיומית שלי במשך המון המון שנים. אני מצד אחד, חברים וסביבה חברתית, זה אחד מהדברים שהכי חשובים לי בחיים, זה אחד מהדברים שהכי חשובים לי באופי שלי, בנפש שלי, במוטיבציה שלי. אני פורח כשיש, שאני נמצא בסביבות חברתיות, שאני נמצא עם אנשים סביבי, שאני מאוד מאוד חשוב לי שאוהבו אותי ויעריכו אותי. אבל זה היה לי מאוד 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 קשה, כי תמיד הרגשתי מאוד מאוד מסוגר מסיטואציות חברתיות. מצד אחד מאוד רציתי להיות שם ולבלות ולדבר ולהיות בתקשורת ולהרגיש כיף, איזה כיף. מצד שני, מאוד 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 רציתי להימנע מזה. זה הרגיש לי כל כך רע, זה היה מוריד לי את האנרגיה. וכשהתחלתי לרפא את עצמי, כשלמדתי את תהליכי הריפוי, שעברתי כל מיני תהליכים של ריפוי, ולמדתי לרפא את עצמי עם הכלים שהיום אני מלמד, חלקם היום אני מלמד, אז משהו שידעתי, אבל באמת באמת גיליתי שהסיבה לחרדה החברתית שלי היא לא הייתה דברים שהם קשורים לעכשיו, הם היו דברים שקשורים בעיקר לילדות שלי. בעיקר בבית ספר היסודי. בית ספר היסודי הייתה אחת מהתקופות הכי קשות בחיים שלי. עברתי חרם, עברתי מקום שבו צחקו עליי, עברתי מקום שבו הייתי ממש ממש לא מקובל חברתית, קראו לי בשמות. הייתי כמו הכבשה השחורה של הכיתה, לפחות ככה הרגשתי. והדבר הזה ייצר אצלי דימוי עצמי נמוך של ילד שמנמן ולא אהיב, ילד שמן ולא אהיב. כן? היה לי אולי חבר אחד בקושי, אולי שתיים בתקופות המוצלחות יותר, ולא הייתי בין המקובלים, ותמיד תמיד תמיד הייתי בטוח שאני פחות טוב מכולם. שאני לא מספיק, אוקיי? ובגלל שהרגע שאני לא מספיק, תמיד הרגע שאני לא שייך. ובגלל שהרגע שאני לא שייך, הדבר הזה, לימים גם דרך אגב, הפך להיות מחלה אוטואימונית, שנקראת פסוריאזיס, קונפליקט של הפרדה, שאני לא שייך. אז בחיי הבוגרים, לאט לאט התחלתי להתגבר מעל הדפוסים האלה. זאת אומרת, למדתי לפתח איזושהי תדמית של דן כזה אופטימי ופתוח וחברתי מאוד, הרבה פעמים אלכוהול עזר לי בסיטואציות כאלה, סמים עזרו לי בסיטואציות כאלה כדי להתגבר על החרדה החברתית שלי. היה גם תקופה שבה הצורך שלי בסמים כדי להתגבר על החרדה החברתית הפך להיות איזשהו צורך, זאת אומרת שלא יכלתי, שבגלל שבפעם הראשונה שחוויתי כזה חופש וכיף חברתי, היה שצרחתי סמים, צרחתי גרס בתקופה של תיכון או לפני צבא או טיפה אחרי צבא בתקופה הזאת, וזה מאוד מאוד, ואז כאילו חיברתי את זה שאם אני אשן גרס, אז אני אוכל להיות יותר מחובר חברתית, וזה היה ככה באמת, אבל הייתי מאוד תלוי בדבר הזה, ולא היה לי חופש. אבל כשלמדתי לרפא את עצמי והתחלתי לרפא את עצמי, בעצם התחלתי ממש לפגוש את אותם דפוסים שישבו מהעומק ולרפא את אותם יודינים שתפסו לי את מערכת העצבים על מצב חרדה ועל תחושת חוסר וקיבעו בי את הדימוי העצמי שאני לא מספיק, והתחלתי לרפא אותם אחד 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 אחד. ומה שקרה זה שפתאום קלטתי שבסיטואציות חברתיות מסוימות פתאום אני כבר לא כזה מופעל. ממש לא כזה מופעל. ופתאום גיליתי מרחב שלא יכלתי לראות לפני. כי תמיד הייתי בטוח שקשה לי לקרוא, שלי היה קשה לקרוא נורמות חברתיות. אוקיי? הייתי בטוח שהיה לי מאוד קשה לקרוא נורמות חברתיות, והיה כל מיני דברים שעשיתי שהובילו להרגשה כזאת לא נעימה או טיפה מוזרה ביני לבין אנשים. ואחד מהדברים שגיליתי זה שמה שמייצר, שבסופו של דבר, שריפאתי את מערכת העצבים שלי וריפאתי את מערכת העצבים, את מערכת היחסים שלי עם עצמי קודם כל, אז גם הקשרים שיצרתי יכולו להיות קשרים אמיתיים יותר, אותנטי יותר. פתאום יכלתי להיות מי שאני בתוך מרחבים חברתיים, שאין דבר יותר כיף ומשחרר מזה. יכלתי להיות בביטוי, כאילו איפה שאני טוב מספיק, איפה שאני לא טוב מספיק, זה הפך להיות הרבה הרבה יותר קל. והדבר השלישי, התחלתי לקרוא את מה שקוראים לו נורמות חברתיות. וזה המעגל השלישי שחשוב לדבר עליו. רווחה חברתית מגיעה גם עם כל מיני נורמות, הכרה של נורמות חברתיות. עכשיו יגידו, כן, נורמות חברתיות זה משהו שצריך לשנות אותו, ואנחנו צריכים כאילו, אנחנו לא רוצים להתאים את עצמנו לסביבה, אנחנו רוצים אנחנו לא דווקא רוצים להתאים את עצמנו לנורמות החברתיות, כי למדנו לחיות לפי נורמות חברתיות מסוימות, שהן לא דווקא מתאימות לנו. אז נכון שלכל מרחב חברתי יש את הנורמות שלו, ויש נורמות חברתיות שהן קולקטיביות, שהן נכונות בהרבה הרבה מרחבים. למשל, רוב המקומות החברתיים לא יהיה כזה נעים אם אנחנו נסתובב בעירום ונפליץ באופן חופשי במרחב, נכון? אוקיי? זה כנראה לא יתאים חברתית, אוקיי? יש הרבה הרבה ניואנסים שמאוד מאוד קיימים שם, והרבה פעמים אנחנו כל כך מפחדים מנורמות חברתיות, והנורמות החברתיות האלה הופכות להיות כמו הכלא שמגביל אותנו. והאמת שאנחנו הרבה פעמים חושבים שיש כל מיני נורמות חברתיות איפה שהן בכלל לא קיימות יותר, אוקיי? כי גדלנו בכל מיני מרחבים שיש בהם נורמות חברתיות שאולי הן בכלל לא מעודכנות, אוקיי? זה משהו שהוא לא מדובר בדרך כלל, זה משהו שהוא מתקיים וקיים בקבוצה של האנשים שאנחנו נמצאים בה. אז קודם כל, חשוב לבחור לעצמנו את הסביבה החברתית ואת הסביבות החברתיות שבהם נעים לנו להיות שם. סביבות חברתיות שמתאים לנו ונוח ונעים לנו להיות שם. איך אפשר לייצר כאלה או לפגוש כאלה? אני בטוח שיש אנשים שאתם מכירים אולי בחיים שלכם, אולי יש כל מיני מרחבים במתנסים כאלה ואחרים, תלוי בגיל שלכם, שיכולים לייצר לכם מרחבים חברתיים. נגיד, אני יודע שנגיד בסביבה של רפואת על, של התלמידים שלנו, אז אנשים לפעמים מצטרפים לתוך המרחב ומתחילים להכיר אחד את השני, ופתאום מכירים עוד אנשים שמייצרים, כי אנחנו מאוד מאוד דואגים לייצר פה מרחב שהנורמות שלו הוא שאתה יכול להיות מי שאתה ולא שופטים אותך. אוהבים אותך בחולשות שלך ואוהבים אותך בחוזקות שלך ומפרגנים לך על ההצלחות שלך ועוזרים לך בקשיים שלך. זאת התרבות שאנחנו מייצרים פה ברפואת על, והלוואי שזאת תהיה הנורמה החברתית שלנו בישראל, והלוואי שזאת תהיה הנורמה החברתית בעולם. מרחב ועולם שהוא מרחב תומך, אוהב, מכיל, ויכול להיות שלכל אחד יש את הרצונות שלו ואת האג'נדות שלו, אבל אנחנו כולנו צומחים ביחד, כי בסופו של דבר אני מאמין שאני חושב לטובת האחר, אז אני באמת באמת מוגן. וכל הנושא הזה של הנורמות החברתיות מסתכם בזה שאני יכול לראות אנשים ומרחבים חברתיים מחוץ לפרספקטיבה של עצמי. כי יש הרבה כוחות, זה מה שאני גדלתי לראות, כן? נולדתי לראות, זה מה שאני למדתי לראות. שיש כוחות בלתי נראים שפועלים במרחבים חברתיים, שאם אני יכול להתחיל ולחקור ולראות את הכוחות האלה, אז פתאום אני יכול להוקיר את הדברים כמו שהם, ולפעול ברגישות למרחב. אוקיי? למשל, אני מגיע נגיד למרחב של חבר הזמין אותי לאיזשהו אירוע. אוקיי? אירוע הזה זה יום הולדת של מישהו שאני קצת מכיר אותו, אני יותר מכיר את החבר, והוא מארח בבית שלו, למשל. אז יש כזה את המקום הזה, לא נעים אולי, הגעתי ולא הגעתי, וכמובן אם הגעתי, אני כמובן צריך לברר שזה בסדר עם מי שמארח את המסיבה הזאת. זו למשל נורמה חברתית, אוקיי? יפה להתארגן ככה. למשל, כשאני מגיע למרחב, אני רואה את המרחב מסודר ומאורגן, אני יכול להסתכל לא רק על הפחדים שלי, על החברתיים, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, איזה פחד, איך אני משתלב, איך אני פה, כל שם, גם בסדר, אלא גם אני רוצה להסתכל שנייה אחת על המרחב, לראות רגע אחד, מי יצר פה את הדבר הזה? בזכות מי הדבר הזה קרה? בזכות מי הדבר הזה נוצר? אוקיי? יש מישהו שכרגע אולי מסתכל על כל המרחב הזה, מבחוץ ומגדול, ורוצה לדאוג שלכולם נעים ושהכל בסדר. אוקיי? אני לא רואה את הבן אדם הזה, זה בלתי נראה עבורי. אבל אם אני שואל את עצמי רגע אחד, מי מארגן את המרחב הזה? מה הצרכים שלו? מה חשוב לו? מה היה חשוב לו פה? אני מתחיל לראות שנייה אחת מעבר לעצמי, ואולי אפילו ניגש למי שמחזיק את המרחב הזה, ואני מדבר איתו. ואני אפילו נותן כמה מילים טובים על המרחב. אולי אפילו אני מביא לו איזשהו שי קטן, כן? נכון? לייצר איזשהו איזה חברות טובה, להתחיל לפתח איזשהו קשר יותר טוב, אוקיי? או קרה לזה שאנחנו נמצאים וחולקים את המרחב הזה, אוקיי? דוגמה אחת לאיזושהי נורמה חברתית שאנחנו לומדים לראות ולהבין אותה טוב יותר, אוקיי? אז, וואו, טוב, דיברתי פה על כמה דברים. אז בסופו של דבר, רווחה חברתית מגיעה מהמעגל הראשון שהוא הכי חשוב של מערכת היחסים שלי עם עצמי. איך אני, קודם כל, לא רואה את עצמי מתוך הדפוסים שלי, ואני מבין שזה רק דפוסים, ואני יכול להטיל בהם ספק, ואני יכול להתחיל אולי לייצר עם עצמי שיח אחר. המעגל האחר זה מערכת העצבים שלי, מערכת העצבים שלי, שזה קשור בתחס למערכת היחסים שלי עם אנשים אחרים, שקשור לאיך אני רואה את עצמי ברמת הסטטוס שלהם, למאיזה מקום אני מגיע, כוס מלאה, כוס ריקה. כשאני מגיע עם כוס ריקה, איזה צרכים שלי מבקשים מענה ולא מקבלים מענה כרגע, או עם איזה צורך כרגע דוחף אותי, מה מניע אותי כרגע, והטריק פה זה לראות כוסות של אנשים אחרים, אוקיי? לראות צרכים אחרים של אנשים אחרים, וללכת ולפגוש אותם, וללכת ולהיות שם בעבור. זה מוציא את עצמי מראות תוך התחת שלי, ויכול לייצר לי ממש הרגשה של רווחה, ולייצר לי מלא מלא מערכות יחסים טובות יותר עם אחרים. והמעגל השלישי זה נורמות חברתיות, איך לקרוא את הסיטואציות בצורה רגישה יותר, להבין שיכול להיות שיש דברים שאני כרגע לא מבין במרחב, יכול להיות שיש דברים שאף אחד לא מבין במרחב, ולהיות רגישות לדבר הזה. ביחד עם זה של גם אם אני מרגיש פחות נעים או גם אם אני מרגיש יותר נעים, יש לי מקום, אוקיי? יש לי מקום, אוקיי? והנה, נתנו כבר כלי להרגיע את מערכת העצבים שלנו, לנשום לאט החוצה, ליישר את הכתפיים, ליישר מבט קדימה, וזה מה שמתחיל לאזן את, 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 את רמות הסרוטונין בתוך המוח שלנו, אוקיי? מעולה. עוד טיפ חשוב זה לבחור סביבות חברתיות שמתאימות לנו, לחשוב מה אנשים אחרים צריכים, מה הצורך שמניע אותם, להבין באמת שכולם מפוחדים חברתית, לכולם יש חרדה חברתית, וזה בסדר לפחד, אבל אנחנו יכולים ליצוק את עצמנו מחדש, לברוא את עצמנו מחדש לכל סיטואציה, אוקיי? אנחנו לא צריכים לדעת מה, אלא יש אולי מקום שאנחנו יכולים ליצוק את עצמנו באופן ספונטני לסיטואציה, ולמה שהיא מבקשת. מקום של להיות נוכחים ברגע עם מה שקיים ומה שקורה כאן ועכשיו. זה המפתח, עוד מפתח. והדבר הכי חשוב זה באמת ללמוד איך להתחיל להוריד עומס עצבי, להתחבר לעצמנו יותר, לרפא את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ולרפא את הדברים מהעבר שתקעו את מערכת העצבים שלנו, או תוקעים את מערכת העצבים שלנו במצב של הישרדות. ככל שנייצר עבורנו יותר מרחבים חברתיים כאלה, ככה רמת הביטחון שלנו בחיים תעלה, רמת העומס העצבי שלנו תרד, ויהיה לנו חיים יותר טובים. אז אני מאחל לכם רווחה חברתית. תודה רבה שהזנתם לנו פרק עד כאן. אם אתם נתרמתם מהדבר הזה, אתם אוהבים את הפרק, בבקשה, כתבו משהו בתגובות, תנו איזה דירוג מפרגן לפודקאסט, ושתפו אותו כמובן עם אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. אני הייתי דן לוסטיג, תודה רבה לכם, וניפגש בפרק הבא. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.